רדיו.
למי הייתי רוצה לכתוב מכתב? אני חוטא בלכתוב מכתבים בראש שלי לילדים שלי, שבהם אני מסביר להם למה עשיתי דברים שעשיתי שלא הייתי עושה אותם אילו היה לי הידע שיש לי היום, מאיפה זה מגיע, שלא התכוונתי, דברים מהסוג הזה. מדי פעם זה יוצא לי מולם, אבל לא באופן סדור של מכתב.
טיוטות, פודקאסט דו-ספרותי של מכללת סמינר הקיבוצים. מגישה טלי אשר, עורך אוהד כץ.
שלום, אנחנו בפרק מספר 5 של טיוטות, פודקאסט דו-ספרותי, ואני כל כך שמחה ומתרגשת שמי שיושב לימיני הוא אמיר אשר. היי אמיר.
אהלן, תודה רבה על ההזמנה. זה סופר כיף היה לעבוד על התוכנית לקראת. הזאת לפי השאלות ששלחת לי ושאמרת שנטפל בהן בתוכנית.
אז אמיר, אגב, אין שום קשר משפחתי, לצערי. אז איש רדיו, מרצה וקריין, וזה בטח חושף הרבה דברים על הכרונולוגיה של שנינו, אבל אני בדיוק אמרתי לפני שהתחלנו, שלפני 30 שנה נהגתי לשבת בחדר שלי במעונות הסטודנטים בהר הצופים בירושלים, ובאמת מדי ערב להאזין לזה קורה, שעה שעברת בגלי צהל, וזה המוזיקה שהשמעת שם, שבטח יש לה איזה מינוח כלשהו שאני לא ערה אליו.
פופ.
אוקיי, לא, זה היה יותר מפופ.
אוקיי.
היה משהו יותר ניסיוני.
פופים נגיעה באלטרנטיב יותר, הפופי.
בדיוק, זו המילה אלטרנטיבי בטח הופיעה שם. ואני הייתי יושבת, עכשיו, בוא, מה שלמדתי זה ספרות, כן? אז הייתי יושבת עם המאמרים והספרים, וזה מה שהייתי שומעת ברקע. וכל מי שבא לבקר אותי, פשוט נדהם, זה מה שאת שומעת? זאת המוזיקה שאת אוהבת?
ואני ניצוק אני פרחה.
והתשובה שלי הייתה, לא, זאת לא המוזיקה שאני אוהבת. אבל אני מאוד אוהבת את המסע הלימודי שהקריין מעביר אותי. ובאמת, באמת, זה היה לגמרי בזכותך, ולכן זה מאוד מרגש אותי שאתה כאן. גם היום אני מאזינה לך, והיום אורחות חיי השתנו, אז זה אחרת. אבל אני באמת חושבת שיש לך יכולת נפלאה לתווך מוזיקה, לפתוח שער למוזיקה, ואז מבחינתי כמאזינה לא משנה איזו מוזיקה זו. התיווך שלך הוא מה שממגנט.
איזה יופי, תודה על הזמן, היה כיף להיות.
גמרנו בסי.
כן, כן.
זהו, תאזינו לנו בפרק מספר 6.
מוזיקה זה רגש, ולשבת ולנתח את הרגשות שלך, למלל אותם, זה משהו שנהגתי לעשות מגיל מאוד צעיר. כמו כן, היה משהו בתוכנית הזאת, להבדיל מתוכניות פופ, היינו טיפה אלטרנטיביים, כי היינו גלי צהל ויש לי טעם אחר, אבל גם עשינו, גם השמענו טכנוטרוניק ואייס אוף בייס.
הנה, בדיוק, כל הכללות.
את מה שצריך. בהיותי בן לאב ישראלי גרמני ואימא אמריקאית, לגמרי, הייתי עוסק הרבה בתיווכי תרבות. להסביר לה את מה שקורה בחוץ, וכשאתה מסביר לאימא שלך הזאת, אימא שלך, זה משהו שנטמע בתוך המערכת, ותיווכים כאלה זה דברים שאני עושה.
טוב, אנחנו נכנסים היום לשלפי שלך, למדף הספרים האישי שלך. אנחנו ניכנס קצת למיקומים של הספרים, קצת סיפרת לי, אז אתה מוזמן גם להביא את זה לכאן.
בטח.
מה בדיוק יש בבית, מה לא, ואיפה הדברים ספונים. וגם נשמע אותך קורא. אז אם אנחנו עושים ככה את מדף הספרים הנוכחי שלך, מה אתה יכול להגיד עליו?
יצא ממש טוב, כי לפני שנה וקצת נאלצתי לעבור דירה, מסיבות בריאותיות, אישיות, אני גר עכשיו ליד הים, והיה לי ממש מעט זמן למצוא דירה, והדירה שאותה מצאתי הייתה דירה קטנה מדי, ויוצא ש-90% מהדברים שלי מאוחסנים במחסנים בחולון, מזה שנה פלוס, זה יהיה מאוד שמח לפתוח אותם ולקבל הכל בחזרה, כי הכל דברים שבחרתי בחיים, אבל יצאתי ממש עם המעט המינימלי ההכרחי, כי אני גר בדירה של 14 מטר רבועים, ויש באמת המינימום. וכשהגעתי למקום של הספרים שאותם בחרתי, באמת הכל היה נורא אינטואיטיבי ונורא נורא מהיר, יצא שחילצתי מהארגזים האלה את ספרי האומנות, את ספרי השירה, שניים, שלושה ספרי פרוזה, אם אפשר לקרוא להם פרוזה, אנחנו ניגע ביואל הופמן בהמשך. קצת ספרים על דיוויד בואי, כי הרציתי עליו בזמנו, וזהו. ואלה היו הספרים הכי קרובים לליבי, ולא היה לי זמן בכלל לחשוב על זה. פשוט, מה אתה מוציא, מה אתה חייב כאילו להציל מהבית הבוער? ויצא שזה מה שהצלתי.
אתה מכיר את המסע של וולטר בנג'מין, אני פורק את ספרייתי?
Mm-hmm.
זה ככה מהדהד לי כשאתה מספר את זה.
מעלה. הייתי קורא אותו. גילאי 20-30, קראתי אותו הרבה.
אז איזה מין קורא אתה? איך אתה, מה אתה אוהב לקרוא ומה קורה לך בקריאה?
אני אחלק את השאלה לשניים. אני קורא של ספרות קצרה בדרך כלל. כשאני יכול לבחור לעצמי, אני בוחר סיפורים קצרים. זה יותר נכון לי לפורמט, יש בזה משהו יותר מהודק, סופר שכותב ספרות קצרה, יושב באמת איפשהו הרי בין הרומן, אב הקרס, שבו הוא יכול להתפיית עד כלי קצות נשימתו, לבין השירה, שבה כל
זה
מילה היא
מדודה
שקולה
ויושבת.
ומדודה.
אולי זה מזכיר עוד את יואל הופמן שהזכרת קודם.
הכל מתחבר. אז כשאני בוחר לעצמי, הספרים שאני רוכש באמזון, ובכלל, הם ספרות קצרה, תמיד. במקצועי, לשמחתי, התרחבתי בעבודתי כקריין, והתחלתי לקרוא ספרות קולית. אני עבדתי ב-iCast, יש לי כמה ספרים שקראתי שם, ואני הרבה עובד עכשיו בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. שזה, אין לתאר כמה הדבר הזה הוא מחזיר ומספק ופנטסטי ונפלא. ושם אני בורר פחות, אני קורא מה שהקוראים מבקשים, אנחנו קוראים להם קוראים, מה שהקוראים מבקשים שיקראו עבורם, ספר חדש שחשוב להם שיהיה מיד, ולפעמים יש על המדף 20 ספרים שהגיעו עכשיו, ואני בוחר את מה שהכי מתאים לי כרגע, מקריאה לקריכה האחורית. ויצא שקראתי כמה דברים שלא הייתי קורא לעצמי, או קונה אותם. ויצא שנחשפתי לדברים נהדרים, שלא הייתי נחשף אליהם אחרת.
אני יודעת שאתה מאוד מקצועי ומיומן, וזה משפיע על הקריאה, המאזין הקשוב והרגיש יבחין מה אתה אוהב יותר ומה פחות?
אני מאוד מקווה שלא. אני מאוד מקווה שלא.
רגע, ועוד דבר שרציתי לשאול לגבי הספרייה לעיוורים, אתה מקבל פידבקים מהמאזינים?
לא מספיק. בכלל, לא אני, אנחנו.
כן.
לא מספיק. כמו אני חושב, אולי הקהל הרגיל הרבה יותר קל לאנשים אולי בכלל, או עדיין לצערי, להגיד מה לא טוב, מאשר להגיד מה כן טוב. אנחנו מקבלים יותר הערות.
אתה יודע שזה טוב כשאין תגובות.
לא, אני הייתי שמח לשמוע, אפילו לא, גם ביקורות אמיתיות. הייתי רוצה שיותר זה, שים לב לזה, מפריע לי שכאלה. הייתה קוראת אחת, עשיתי להם איזה קורס, לימדתי אותם רדיו. ושאלתי אותם באיזשהו שלב בקורס, תנו לי פידבקים, חברים, אתם לא נותנים פידבקים. ואחת אמרה, אני אוהבת לשמוע שאתם מעבירים את הדפים.
זה מייצר משהו אמיתי אולי.
וזה לא חשב, לא, העליתי בדעתי
נכון,
בכלל.
נכון, הייתי חושבת שזה רע שמנסים להעלים אותו דווקא.
בדיוק, אני מנסה להעלים, כשאני כאילו מעביר את הדף, אני עושה את זה בשיא השקט, ואני טיפה עולה בקול שלי כשאני מעביר את הדף כדי שלא ישמעו. אבל הנה, היא אמרה, אני אוהבת לשמוע את הקול של הדף מתחלף.
אני חייבת לומר לך, אני מאזינה לאייקאסט, ואני עושה את זה, אני גם קוראת וגם מאזינה, זאת אומרת, זה לא במקום. כשיש קריין או קריינית טובים, אני שולחת להם הודעה.
איזה יופי.
אני מוצאת אותם בפייסבוק, ואני כותבת להם, כי זה הפך להיות עוד גורם. כלומר, יכול להיות ספר נפלא עם קריינות גרועה, ואז אי אפשר להזין.
נכון.
זה הפך להיות עוד גורם, זה ממש פקטור.
דיברת על תיווך, אנחנו מתווכים, וזה תיווך רב-תחומי, זה תיווך של, קודם כל, מפורמט לפורמט, זה סוג של קאבר, אם תרצי לקרוא לזה ככה, או סרט המבוסס על, וזה גם כל מה שקריין מביא איתו.
כן, כן, זה מבצע, הגורם מבצע.
זה מבצע, זה מבצע.
נכון, וזה מאוד משמעותי. אוקיי, אז הכנס אותנו למדף הספרים שלך. אתה קורא, אמרנו, ספרות קצרה.
כן.
ובואו ניכנס.
בואי ניכנס. בואי נתחיל בהתחלה. שזה מקום
זה
טוב להתחיל מהפכני. בו. זה מקום טוב להתחיל בו.
זה שוקינג.
בתיכון הייתי במגמה ספרותית.
מי טוב.
שלשם הלכתי כי שם היו אחר בבנות.
בבקשה.
יכולתי לבחור, באמת, עמדתי בצומת, יכולתי ללכת על הקטע הסחלטני, האנליטי שלי, וללכת לפיזיקה, מתמטיקה, או יכולתי ללכת על הקטע הרומנטי-רגשי שלי, ובחרתי ברומנטי-רגשי, והלכתי למגמה ספרותית, הייתי שם אחד מארבעה בנים, והיה מאוד כיף. ושם בשיעור ספרות המורה שלי, בכיתה יוד, נדמה לי, נלי פלדה, חשפה בפנינו את לישון של צ'כוב. צמרמורות רק מלומר את זה. וישבתי ליד מיקי שלסקי, מיכל שלסקי, והיה לנו ספר אחד. מיכל לא הביאה את הספר שלה מהבית, למיכל בכלל לא היה ילקוט. וישבנו עם הספר שלי. ונלי פלדה קוראת את הסיפור בכל רם. ואני לא יכול להתאפק, אז אני קורא יותר מהר. ואני מעביר את הדף, אני קורא את הסוף, ואני מגיע לסוף, וואו, מתפוצץ לי המוח.
גודל הטרגדיה.
ואני שם את היד על הספר, ואני אומר לה, מיקי, את לא מאמינה מה קורה פה. והיא בתביא לראות, תביא לראות. אין מצב, אין מצב. והמסע הרגשי הזה שעברתי בעשר דקות, רבע שעה, של סיפור קצר שקוראים אותו בכל, היה בעיניי חוויה מכוננת. קופץ קדימה, מגיע לאייקאסט. באייקאסט אני נחשף לפרויקט מעבורת. בפרויקט מעבורת, למי שלא מכיר, זה פרויקט אינטרנטי מאוד מאוד יפה, שבו סיפורים קצרים ישראליים ואף מתורגמים שמתורגמים במיוחד עבור האתר, מפורסמים שם בחינם, ובזמנו גם היו מקליטים מהדורות קוליות באייקאסט. אני מאזין כאמריקאי וכאיש רדיו לפודקאסט שנקרא Selected Shorts. Selected Shorts הוא בעצם פורמט אמריקאי שרץ בניו יורק כבר 30 שנה, הו הקנאה, בתיאטרון בברודווי, שיש בו מקום ל-700 איש או משהו כזה. אל הבמה עולים אחת לשבוע, לדעתי, גדולי השחקנים האמריקאים. אני מדבר איתך על אלק בולדווין, ועל עוד שמות שלא עולים לי בראש, אבל באמת, טובי השחקנים, וקוראים ספרות קצרה נבחרת בפני קהל בנושא מסוים. ואני מאזין לזה. וזה עונג שלא יתואר. כי גם הספרות היא טובה, וגם הקוראים הם טובים, וגם חוויית הלייב, אתה שומע את הקהל צוחק ומוחא כפיים, ונשנק באמצע, וזה פנטסטי. ואני קורא ספרות של מעבורת, ואני חושב תוך כדי, שזה משהו שאנחנו משתדלים כקרנים לא לעשות, לחשוב תוך כדי, אלא רק לחוות את המילים, ואני חושב תוך כדי, Oh my God, אם נעלה את מעבורת על הבמה, זה Selected Shorts. ואני אומר לעצמי, צריך לעשות את זה בארץ. ואז ניסיתי להרים מפרויקט כזה.
איזשהו אירוע ספרותי שמשחקנים... קולי.
כן. ספרותי קולי.
קולי, אבל אנשים מגיעים, זה לא האזנה. אתה התכוונת ממש שהם בתוך איזה אולם, תיאטרון.
אירוע חי.
אוקיי.
קראתי לזה מעבורת עולה על הבמה.
כן.
דיברתי על זה עם מפתח אלוני, שהוא אחראי על הפרויקט הזה. וזהו, ואז הרמתי דבר כזה בעצמי, בקיצור. קראו לזה קצר וקולח, ועשינו במרכז עיניו 8 או 9 אירועים, שבהם הזמנו את טובי השחקנים לקרוא.
טוב.
אז זה הרומן המקצועי שלי עם ספרות קצרה.
כן, כן. אז בוא נמשיך עם ספרות קצרה ונלך ליואל הופמן.
טוב.
שבאמת קודם אמרת פרוזה, אם אפשר לקרוא לזה פרוזה, באמת יש משהו שירי בכתיבתו.
אני לא זוכר איך הגעתי ליואל הופמן. והתאהבתי, האיש הוא סופר זן. כן. זאת אומרת. ובכלל זן ותרבות יפן ומינימליזם הם דברים שדיברו אליי מאז ומעולם. והאלכימיה שבה הוא כותב, ובאמת התקשור שממנו הוא מביא מילים, הוא מרגש עד כלות בעיניי. ובאחד הערבים של קצר וקולח אמרתי, אני חייב לעשות ליואל הומאז', למר הופמן הומאז'.
פרופסור יואל הופמן.
פרופסור יואל הופמן. אחר כך הוא, בדרך כלל, הולך לים. הוא רואה גלים מתקופות גיאולוגיות שונות ולפעמים אונייה רחוקה. זונות נשענות אל המעקה, ומכיוון שהן אינן... אני לא יכול, זה כל כך יפה. זונות נשענות אל המעקה, ומכיוון שהן אינן שומרות לעצמן דבר, מגדל האופרה מחזיר את אור השמש ובתי הקפה יורדים ועולים. זה פשוט unbelievable, סליחה, כאילו אחד האתגרים שלי בתור קריין הוא לא לפקוט כשאני קורא, אנחנו עושים טייקים שוב ושוב,
לא, פה
לפעמים,
מותר, פה להפך, צריך.
תודה. בדידותו של אדם שהוא ממין הנקבה והוא רואה אוטובוס אחר אוטובוס. לא, כאילו תיכנס, תתלוש, תקרא את הלב, אבל בשתי מילים הוא עושה את זה.
אני חושבת, אמיר, יש משהו ביואל הופמן שהוא כאילו המציא ז'אנר, או יש שפה.
אני חושב, כן.
יש שפה הופמנית, בכתיבתו.
כן. וגם אני, יואל הופמן, בוכה מפני שאי אפשר עוד. בשל המוות אני בוכה. שאנחנו נידונים לו, והוא אחר כל כך, ובינתיים אנחנו אומרים דברים כמו פלסטינה וקרל אורף, או מה שלומך. מה שלומכם? אתם מתחת לנברשת הגדולה של השמיים. מישהו הדליק את הכוכבים, וחלב גדול ולבן קופץ עד ללוח הלב. קחו את הספר הזה וזרקו אותו לפח האשפה, ועשו לעצמכם כוס תה, ותראו את צבעו דרך הזכוכית. אני, כשהצגת אותי בהתחלה אמרת מרצה, אני מלמד רדיו וקריינות, וכשאני מלמד קריינות, אני מלמד משפט שאמרה יונה וולך בשבעת הסלילים, בסרט שבעת הסלילים שלה. והיא אמרה שם משפט שכששמעתי אותו בסרט, הוא נחקק לי ואני לוקח אותו מאז לכל הרצאה שלי בקריינות. אני לא כותבת שירים, אני מסדרת אותיות. וזה מה שהוא גם עושה, הוא מסדר מילים. אפשר עוד אחד?
בטח, הגעת למקום הנכון.
אגב, משהו, אני אעשה שניים, אוקיי? כי הם באו אחד אחרי השני בערב.
נותנים לך אצבע.
אנחנו מכירים מילים פשוטות. למשל, השפן הקטן שכח לסגור את הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. אין כאן מילה מיותרת. ואפשר לראות הכל. את הדלת, את משב הרוח, את השפן הקטן במיטה, את אפו האדום, את בקבוקי התרופות, לא יותר מכפי שזה צריך ולא פחות. הלוואי שיכולנו לכתוב כך. או כמו שלואי אמסטרונג שר. אולי אנחנו צריכים, כמו השפן הקטן, לשכוח ולסגור את הדלת ולהצטנן ולאבד את הכל כדי שאנחנו נהיה צרודים כמוהו. לא כמו השפן, כמו לואי אמסטרונג. ואז יש עוד קטע, שזה לא הייתה נערה שפסעה בדלת ביתי
שלא נחשפה לטקסט הזה.
אחרי גירושי, שלא הוקרא לה המשפט הזה. אנחנו, כלומר אני, רוצים לאחל שנה טובה במיוחד לנשים, לפני שלעיתים קרובות כל כך הן אינן נאהבות, ומכל פשעי האדם זהו הגדול ביותר.
אתה מכיר את השיר של ענת לוין? על יואל הופמן?
לא.
אז הנה, זו המתנה שלי אליך. אם יש מי שמכיר את מר יואל הופמן, אשמח אם יעביר אליי את כתובת המייל שלו. אם מישהו מכיר באופן עקיף או ישיר את המשורר יואל הופמן, אשמח אם ימסור לו בשמי מעטפה, קטנה ורבועה, 12 על 12, לבנה שאפשר להחביא בכיס. זו מעטפה קלה, אני רק רוצה לכתוב לו מילה. אם מי מכיר, בצורות של שכנות, ידידות ספרותית או אמיתית או קרבה משפחתית, ויכול לאפשר לי לקבל את כתובתו הממשית, כדי שישלח לו חבילה, מחברת דקה, שני זוגות גרבי ספורט אפורים, צעיף, ספר השירה האחרון של ישראל אלירז, ריבת אגסים, למקרה שקר בצפון, או שבא לו לקרוא שירה אם הוא רעב. אם יש מי שמכיר את ההוא הופמן, מכיר היטב או במסורה, וגם נוסע לפגוש בו מפעם לפעם, ברכבת או באוטובוס או בחרקרה, ומוכן שאצטרף, אני רוצה. מדובר בי, כלומר אישה שקטה מאוד, חרישית לעתים, אפשריים משפטים של מילה אחת, אבל גם ארוכים אם צריך למלא חללים. לפעמים מצחיקה, אבל יכולה גם לבכות, בעיקר ברכבות. עושה סנדוויצ'ים מצוינים עם חביתה וגווניה ומלפפון ומלפפון חמוץ וזאטר, והכל בלחמנייה טריה שנקנתה בבוקר הנסיעה במקולת של הבוכרי באבן גבירול. ואפשר גם בלי הגווניה. זה ממשיך. ובסוף בסוף, אם מישהו מכיר, יכול בבקשה למסור ליואל הופמן שיש אחת, ענת, שאומרת תודה. אז גם אנחנו אומרים תודה, ואני שולחת אותך ואת המאזינים לחפש את השיר.
יש אתר. שנקרא, נדמה לי שהוא נקרא תודה יואל הופמן, שבו גולשים מוזמנים להעלות דברים.
אמרת שהייתה תקופה שהרצית על דיוויד בואי, אולי עדיין, ויש לך ספרים עליו.
אני יודע עליו יותר משאני יודע על ההורים שלי. אמיתי.
למה דיוויד בואי?
ב-1999 הזמינו אותי מרדיו תל אביב לערוך ולהגיש פרויקט רדיופוני עצום שנקרא מצעד המילניום. ובמצעד המילניום דירגנו 2,500 שירים מאז אלוויס ועד אותו רגע של דצמבר 1999. פרויקט עצום, 4 חודשים, אין לתאר כמה עבדנו עליו. והאות A, Ashes to Ashes, Absolute Beginners, האות B, Blue Jean, האות C, China Girl, האות D, DJ, האות H, Heroes, ואז אני Oh my God! דיוויד בואי עושה מראה מילניום שלי. מהמם. וכמובן שכאילו נורא התחברתי למוזיקה שלו קודם, אבל לא הבנתי את האימפקט, את הגודל של הדבר הזה. דיוויד בואי זכה בתואר זמר המילניום. ואז לפני כמה וכמה שנים, בהשראת בלוג מוזיקלי אחר, היה לי בלוג מוזיקה שנקרא רשם קול, בהשראת בלוג מוזיקה אחר שנקרא Andy Was Wrong, לקחתי אומנים ישראלים אלטרנטיביים שמאוד מאוד מאוד אהבתי ופרגנתי להם, ועשינו פרויקט קאברים לשירים של דיוויד בואי. זה היה ב-2017 או 16 או אפילו קודם. וזה היה פרויקט מאוד מאוד יפה ומוצלח. אני אומר את זה, אני לא עשיתי שם הרבה, אני רק ליהקתי אותם. הם עשו עבודה סופר פנטסטית. היה שם ג'אז והיה שם פאנק, והיה שם תרגום לעברית של רבל רבל, של המסך הלבן, ובאמת לקחנו, ההוראה היחידה שהייתה לי לאנשים, זה קחו את הקאברים הכי רחוק שאפשר. והם עשו עבודה מדהימה והגיעו ביקורות נהדרות וזה. ואז באותו תאריך, 10 בינואר, אני מקבל וואטסאפ מאביטל, ואביטל כותבת לי, דיוויד בואי מת. ואני בדואר, בסניף מקווה ישראל, ואני נהיה לבן, וזה לא יכול להיות. ואני חונק את האינטרנט בלבדוק, כאילו, אם זה באמת קרה, ואני מגלה שכן, והלם, כאילו, קרוב משפחה, פשוט קרוב משפחה. ואני הולך לשאר הסידורים שלי, ואני מתחיל לפקוט באמצע הרחוב. נשבר פשוט, איך זה יכול להיות? כי הוא לא, אסור היה לו למות. הוא הבטיח שהוא לא ימות. הוא היה חייזר, הוא הבטיח. יש לו שירים שהוא אומר שהוא לא ימות. ואז פתאום, בגלל הפרויקט הזה, פתאום מסתכלים עליי ומזמינים אותי מ-99 FM לעשות עליו ספשייל. נדמה לי שפנו מהאוזן השלישית, אמרו בוא תעשה עליו הרצאה.
עזרו לך שהוא לא ימות.
ואמרתי, אי אפשר הרצאה. כאילו, בואו ניכנס ברבק שלו. ועשינו סדרה של 9 הרצאות, שעתיים וחצי כל אחת. השמעתי בה אולי 3 דקות של מוזיקה בכל הרצאה, פשוט דיברתי. ולמדתי עליו בזמן העבודה על, הדבר, על, ה, על הסדרה הזאת כל כך הרבה. אני אומר כל הזמן, אני לא אדם שמעריץ, אבל יש משהו, מה זה משהו? האיש הזה, כל אבן שתהפוך, תגלה שם חיה מדהימה. הוא פשוט, באמת היה בן אדם סופר נדיר, גם ברמה האישית, גם ברמה האמנותית, גם ברמה השכלתנית שישבה מעל הרמה האמנותית, כי הכל היה מתוכנן הרי. לא יתואר האדם הזה. איך הגענו אליו? אז הרציתי אליו, והביוגרפיות שלו עדיין נמצאות במדף, אני כבר לא מרצה עליו. אנחנו, אגב, קצר וקולח, לא מדינה של דיוויד בואי. אנחנו מדינה של ביטלס, ואנחנו מדינה של אריק איינשטיין, ודיוויד בואי הוא עדיין טיפה גדול ואחר מדי.
ביוגרפיות בכלל, זה ז'אנר שחביב עליך?
ביוגרפיות זה ז'אנר שנכנסתי אליו פחות. את ילדותי בכלל העברתי במדע בדיוני.
אז איך זה שאנתוני אירווינג נמצא אצלך?
אנתוני אירווינג הוא שחיין אולימפי. אני בעצמי שוחה, ואנתוני הוא שחיין מפורסם וגדול, אמריקאי, שהיו לו חיים סופר מעניינים, ברמה כזו שהוא היה שחיין אולימפי, תמיד קצת ילד רע, באיזשהו שלב נמאס לו, אבל בקטע של הרס עצמי, הוא חתך מהעולם הזה, ים של האלכוהול, ים של סמים קלים, כולו קעקועים, גר עם חברים שלו בסלאמס, ואז הוא אוסף את עצמו, חוזר לבריכה ושובר את השיאים שהיו לו מפעם.
אז אני רגע חוזרת אליך.
בהשכלתו, סליחה, ספרות אנגלית.
ממשין למד. אני חוזרת אליך רגע, אמיר. אתה שידרת חודש בתוכנית שלך אלמנטים, בעד הקצה. שידרת תוכנית מאוד יפה. אמרת שזה היה משהו מאוד אישי בתוכנית הזו. עשית איזה סיכום עשור.
כן, לא, היו כמה תוכניות אישיות.
נכון, אבל זו הטריה.
כמה אני בוכה בשידור. הייתה תוכנית, עשינו ספשייל שירים שעושים לכם לבכות. שלוש תוכניות היו, ואני בכיתי בשידור. גאד. נפתח לי, היי, לא מתנצל.
זה הכל ברשת ואתם מוזמנים.
פעם הייתי סוגר מיקרופון, עכשיו כבר לא. יאללה.
יופי.
עשיתי סיכום עשור.
עשית סיכום עשור, וככה בעקבות מה שאמרת עכשיו. גם אתה ידעת בחוויות קשות במהלך העשור הזה, ולפחות ככה, שוב כמאזינה, זה נשמע שגם התרוממת מהן, ושבת.
כן.
אז סיפרת גם, אני חולקת איתך את זה שבעשור האחרון נפרדתי משני הוריי, וגם אתה היית שם. ומה אתה רוצה להביא לכאן? גם מתוך העשור הזה, ככה לקראת סיום, וגם מתוך, איפה אתה עכשיו?
וואו. כמו שאמרתי בתוכנית הזאת, זה היה עשור של שבר ובנייה מחדש. כל אספקט בחיים שלי שיכול היה להרס, נהרס. כל שבר שיכול היה להישבר לחתיכות קטנות יותר, אכן עשה את זה, ואחרי זה הגיע באמת תהליך שיקום. כל אספקט בחיים שאפשר לחשוב עליו. כלכלי, גרתי עם זונות ונרקומנים, בתחנה המרכזית הישנה. בדירה, לא, לא, לא הומלס, אבל ממש קרוב לשם.
זו הסביבה.
גירושים ששברו אותי עד עיבוד שפיות זמני, אני כבר יכול לקרוא לזה ככה, קוראים לזה היום ניתוק הורי, אבל לא, הייתי מנותק מהילדים שלי שנים, זה משהו שחזר לא מזמן, כן, איבדתי אבא, איבדתי אימא, מאוד יקרה לי אחרי שנים של טיפול שטיפלתי בה, על בסיס יומיומי, שלוש שנים הייתי שם, יומיום, וישנתי אצל סוף השבוע, באמת כל, ואז הלכתי לרופא שהודיע לי שיש לי מחלה חסוכת מרפא, הכי כיף שיכול להיות. הכל, everything's good, man.
איפה הרדיו כל השנים האלה?
לא מספיק נוכח. לא מספיק נוכח. תודה על השאלה. לא מספיק נוכח. כי רדיו הוא משהו שאני יודע שאני רוצה לעשות מאז גיל 6. אני חושב רדיו, אני חושב סאונד. בגלל זה נורא קל לי לעבוד עם עברים. אחד הדברים שאני עושה עכשיו, אני בא לפה משם אגב, מהספרייה לעברים. אני עכשיו חלק מפרויקט חדש של תיאור קולי. תיאור קולי זה מקצוע שבו אנחנו מתארים לעברים סרטים, הצגות, מופעי בידור, אומנות פלסטית, you name it.
אמרנו תיווך.
אמרנו תיווך, אמרנו תיווך, בדיוק. אז רדיו זה משהו שאני רוצה לעשות מאז ומעולם, והוא באמת לא היה מספיק נוכח בחיים שלי. האמת היא שגם היום אני אשמח להגדיל את זה עוד. אהבה לתוכנית שבועית של שעה בשבוע ברדיו הקצה, אבל תני לי את זה שעתיים ביום, תני לי את זה כאילו כל הזמן, ואני חושב שאני עושה עבודה טובה.
אני מסכימה.
Thank you. אז זה באמת היה העשור הזה.
איך אתה מתחיל את העשור הקרוב?
אני מתחיל את העשור הקרוב כמו שעושים היפנים, אני לא זוכר איך קוראים לדבר הזה, אבל יפנים יש להם עניין שכשכלי שלהם נשבר, הם לא זורקים אותו לפח, הם מתקנים אותו, ואת הסדק הם מכסים בזהב. וכך הם מעצימים את הסדק וטוענים שמה שעושה את הדבר הזה ליפה באמת זה שהוא סדוק. כי שום דבר לא מושלם באמת. ומה שיפה הוא הסדק. היין והיינג.
אמיר אשר.
טלי אשר, שום קשר משפחתי.
שום קשר משפחתי. אבל כן, כל מיני קשרים אחרים שעלו כאן בשיחה. אז אנחנו לפני סיום. ואנחנו נעשה שני דברים. אחד, ביקשתי ממך לבחור שיר שאתה רוצה שנאזין לו ביחד. איזה שיר בחרת לנו?
בחרתי שיר של הרכב חד פעמי במובן הזה שהוא גם היה והתפרק וגם יחיד במינו שנקרא מורה. מורה היא שלישייה שפעלה כאן לפני כמה שנים שכוללת את אלון לוטרינגר, עומר קליין ושחר ברבש, ומה שהם עשו בפרויקט הבאמת לא יתואר בפנטסטיותו הזה היה לקחת שירים משוררים ובאמת לתקשר, אין לי מילה אחרת, באמת להוריד מהאלוהות, אני לא מגזים, ככה אני מרגיש, מוזיקה לתוך המילים של המשוררים האלה. הם פשוט השכילו לקחת טקסטים ולתרגם אותם, לתווך אותם למוזיקה בצורה פשוט מושלמת, פשוט מושלמת. והתלבטתי איזה שיר מהאלבום הזה לבחור, ובחרתי את, את ניפרד מאלה שקשה לעוזבם, שזה שיר ש... גם סיפרתי את זה. בלילה שבו אמא שלי נפטרה, הנה הוא ברקע, של חלפי, המילים. לקחתי את עצמי הביתה, הדלקתי נר, ושמעתי את השיר הזה בלופים, עד שעלתה השמש. כי ניפרד מאלה שקשה לעוזם, לא בכל רם.
שסיפרת שכנראה באותו לילה שמעת גם את גם זה יעבור
של טונה,
של טונה. אז אתה מבין שכמאזינה אני שומעת את טונה ואני בעצם רואה גם אותך. זה נשאר, זו תמונה שנשארת.
זה היופי של רדיו.
זה יופי של אומנות טובה באשר היא.
לרדיו קראו בשנות ה-30 תיאטרון הדמיון.
כן, נכון.
דרך מילים לתווך לך מראות, רגשות.
כן?
כן. נו, אני אוהב את זה.
הנה, גם הגעת לתיאטרון איכשהו. אנחנו מסיימים עם שתי שאלות לכל האורחים והאורחות שלנו.
כן.
אוקיי. אז שאלה ראשונה היא, אם היית יכול להיפגש עם דמות כלשהי, מציאותית או בדיונית, מי היא הייתה?
דייוויד בואי.
ועל מה?
דייוויד בואי.
ועל מה היית רוצה לשוחח איתו? לשאול אותו?
אני רוצה לדבר איתו, יש לי, אני חלמתי שאני פוגש אותו ושואל אותו את השתי שאלות שאני רציתי לשאול אותו. אחת היה שהאלבום הראשון והשני שלו יצאו באותו תאריך, האם זה היה במכוון או לא במכוון, כי הכל אצלו היה מחושב. שתיים, אני רוצה לדבר איתו על סוד האבהות שלו. כי הוא היה אבא
מסור.
ככל שהוא היה דייוויד בואי שגר בברלין והיה על גבול הנרקומניות, הוא באמת היה נורא נורא מסתול. והכי out there מצד שני, הוא היה אבא מסור ובן אדם נדיב ונותן. אני יכול לספר לך סיפורים אם את רוצים, יש לך זמן.
אחרי הקלטה.
I can go on forever. אז אני רוצה לדבר איתו על זה.
אוקיי. ושאלה שנייה?
כן.
היא איזו מתנה היית מעניק לעצמך? יכולה להיות מתנה מוחשית או לא מוחשית, מה שאתה רוצה.
חמלה וסליחה וקבלה אין קץ.
היה לי לעונג, אמיר, ממש ממש באמת מודה לך שכיבדת אותי באפשרות לארח אותך בטיוטות.
תודה על ההזדמנות.
מאזינים ומאזינות, תודה לאוהד כץ שתמך בנו מעבר לחלון הזכוכית. הנה אני משננת שוב את המשפט שבנותיי לימדו אותי להגיד, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אז האזינו לנו, לבו אותנו, אנחנו נמצאים באתר של טיוטות, אנחנו נמצאים בדף הפייסבוק, אנחנו נמצאים גם באפליקציות האלה שצריך להגיד אותם, זהו, ומחכים לכם.
טיוטות, פודקאסט דו-ספרותי של מכללת סמינר הקיבוצים. מגישה טלי אשר, עורך אוהד כץ.